בפסקה נ"ה, שחידוש התפצלות התורה בדור התחייה כוללת את האיחוד הראוי של עולם האמונה, האגדה, ששייך אל מחשבה רחבה ואידיאלית, יחד עם עולם ההלכה, ששייך להלכות יותר קצובות, יותר מדוקדקות, מפורטות. ההבדל בין שני העולמות הללו זה לא רק בסוג המחשבה, אלא גם במהלך הנפשי של הלומד. ולכן מצינו בכמה פסקאות של הרב, על פי דברי חז"ל, תיאור של המצב הזה של אדם שיוצא מתלמוד לתלמוד. יש קודם כל נשמות שהן שייכות במיוחד לחלק אחד מן התורה, אף על פי שהם לא צריכים, גם הן לא צריכות לעזוב את החלקים האחרים, אבל עיקר לימודם ועסקן באותו חלק שמתאים ושייך להם בגלל אופי המחשבה, על ידי שהם עוסקים בזה, איזה הם מרגישים סובה בלימוד, ומרגישים שכשהם לומדים את התחום השני אז הם מרגישים פחות עונג, פחות סובה נפשי. זה יכול להיות גם באנשים שעיקר עיסוקם זה בלימוד עיון או לימוד הלכה, והם לומדים אמונה, אבל עולם האמונה לא מצליח להסביע אותם, כי הם באמת באמת לא תופסים את עולם האמונה בתור מחשבה רחבה, גדולה, עמוקה. לומדים אמונה, לומדים מהר"ל, לומדים דברי הרב, אבל העולם שהם לא מצליח להתרחב ולהתעמק ולעשות אצילי כמו שעולם האמונה צריך לסגל אנשים שמתאימים לזה. יכול גם הפוך, אדם שעיקר עיסוקו באמונה, במחשבות הרחבות, בשיטות השונות באמונה, הוא גם לומד גמרא בעיון ובבקיאות, אבל זה לא מה שהוא עסוק לגדל אותו. ועד רבה, כשהוא עוסק בלימוד הלכה, אז הוא מרגיש קצת צרות ביחס לרוחב הנפשי והאידיאלי שהוא רגיל אליו. להיות אדם כזה שהוא איש אשכולות, שהוא גם מלא מלא בלימוד התלמוד והעיון ההלכתי, ויודע לנתח את הדברים לאשורם ביושר הלב, וגם שייך לרוממות האמונה ואצילותה, זה דבר נדיר. גם למשל ברבותינו אנחנו מוצאים את החלוקה הזאת. זה דבר נורמלי שיש אנשים שעיקר עיסוקם בלימוד ובעיון ובהסברה והרצאה דרכי לימוד הלכה וגמרא. הם גם לומדים אמונה ומעבירים שיחות באמונה, וזה לא עיקר עניינה. ואנשים שעיקר עניינה בלימוד אמונה וגם לומדים גמרא כמובן. אבל להיות אחד כזה שהוא איש אשכולות במובן הזה ששייך גם לזה וגם לזה באופן שלם ומלא, וכל זה ממוזג בנפשו לאישיות אחת, זה דבר נדיר. להיות איש אשכולות, איש שהכל בו, עוד הרב קוק, זה דבר מיוחד. הרב קוק, הגאון מווילנה, דברים מיוחדים. אלא למה אנחנו לומדים גם זה וגם זה ולא עסוקים להתמקצע? טוב, כי כדי שאדם יהיה עסוק להתמקצע בדבר אחד, הוא צריך קודם כל שיהיה לו בסיס חזק ואיתן בכל התורה. לכן אנחנו לומדים גם גמרא, גם הלכה, גם אמונה, עד שאדם בונה איזה שלב בלימוד, ואז הוא מתמקצע, כמו שמוצאינו בחז"ל, במסכת כתובות, בפרק חמישי, רואים ש-12 שנה ראשונות, זה פרק הזמן הראשון בלימוד. ככה יש שם רשימה,
ככה כתוב,
שם רשימה של תלמידים, שמיד אחרי הניסיון שלהם היו הולכים ללמוד, 12 שנה. 12 שנה לא חזרו הביתה. אז היו לומדים אצל הרב. טוב, רבי עקיבא מיוחד, 12 זה 12. אבל, כן.
זה לא כל מה שהם למדו קודם.
אה?
מה עם מה שהם למדו קודם?
לא, אבל זה יכול להיות, אבל עלולים הולכים לקבל מהרב. אז יש דבר כזה ש... לא יודע, אני רק מראה שהפרק זמן הראשון זה לא שנה, שנתיים, שלוש, אחד לומד שלוש שנה, טוב, אני כבר רואה שאני עיקר ענייני באמונה. הכוונה, אני כבר מוחזר, לימודים, אני לא מצליח. זה לא זה. פה מדובר באנשים טיפוסים מלאים ושלמים, שלומדים פרק זמן רציני, טוב, כמובן לא מדובר שיש מלחמת מצווה ויש מצווה להתגייס לצבא וזה, זה לא היה. אבל אני מדבר הפרק הזמן הראשון, רואים שזה בזמן שיעור רציני של קבלה מרה. אז ביחס לחלוקה הזו בין הנפשות, נלמד את הפסקה שהבאנו היום באורות הקודש ג' עמוד שין ומחץ.
פסקה
משבוע שלום. כן, זה תכף, אבל צילנת את הפסקה של היום?
כן.
יופי. אז רב אומר כך, חלוקה בין צדיקים שונים. ישנם צדיקים, אתם רואים את זה? ישנם צדיקים שהם נגלים לבד. רק שהם יונקים מאור הנסתר דרך צינור מיוחד לדעת ולאמונה, והוא מופיע אור על כל דרכיהם. כלומר, הם צדיקים שהלוך המחשבה שלהם, גם כשהם לומדים אמונה, הם יותר שייכים אל הצד הנגלה שבמציאות. גם ההסברות שלהם הם כאלה, וההתבוננות שלהם הם כזאת. הם צדיקים, והם שלימים, אבל הם שייכים יותר אל הצד הנגלה. רק היניקה שלהם, העולם הנגלה שהם עסוקים בו, זה יונק מאור נסתר. אז רואים את זה, שהתפיסה הנגלית שלהם היא לא תפיסה כזו ריאלית ושל חול, אלא זו תפיסה שבאה לבטא בעולם הנגלית מה ששייך בתורה לעולם הנסתר. אז הם יונקים מאור הנסתר, דרך צינו מיוחד, אבל עיקרם שהם שייכים אל הנגלה. וישנם גם כן צדיקים נסתרים, שרק דרך בקיע רוחני, הם משפיעים על העולם הגלוי שלהם ולפעמים גם של אחרים. אבל הם צדיקים נסתרים שייכים לעולם הנסתר. צדיק נסתר זה לא צדיק, זה לא רק צדיק שלא יודעים עליו. צדיק נסתר זה צדיק ששייך אל עולם הנסתר, שייך אל הפנים, אל הפנימיות. ויש צדיק שהוא שייך לעולם הנגלה. זה שתי דרכי עבודה. כל אחד באיזשהו שלב בלימוד צריך לדעת להיכן הוא שייך יותר. שאין אדם לומד אלא במקום של ליבו חפץ. וזה כלל גדול מאוד. שמצינו אותו נפקמינה גם בהלכה, שאדם עיקר עניינו בלימוד צריך להיות לפי יושר הלב שלו. למשל, אדם שלמד 5 שנים ולא ראה סימן ברכה בלימודו. כלומר, אדם למד 5 שנים ורואה איפה יש לו סימן ברכה. אבל הכוונה, למד 5 שנים, 5 שנים הוא למד. ואז הוא רואה שיש לו סימן ברכה יותר בלימוד אמונה, סימן ברכה יותר בלימוד הלכה. ואז הוא הולך ומתמקצע. אז זה שייך לאופיו המיוחד. ישנם אמנם צדיקים שלמים כפולים ברוחם, זה מדרגה מאוד עליונה ומיוחדת, שהם מעוטרים בשני כתרים, הנגלה והנסתר. אנשים מאוד מיוחדים. בדרך כלל אני רוצה להסביר לכם שהסיבה הזאת, הסיבה לזה שאנשים הם מיוחדים בקצור רד, זה בגלל שלא מדובר רק במה, מה אתה לומד, איזה ספר עבודה. מדובר בהלוך נפשי, כמו שאנחנו למדנו בפסקה שלנו. מי שהלוך הנפש שלו מתאים לאמונה, זה סוג האופי שלו. המחשבה שלו, ההיגיון שלו, זה היגיון אחר. ההיגיון התלמודי זה היגיון אחר. האופן איך שאתה עובר מהשלב אחד בסוגיה לשלב השני, הוא בעל אופי אחר, היגיון אחר מאשר איך שאתה מסיק מסקנות באמונה. זה משהו אחר. באמונה יש יותר רוחב, הקשבה מאוד גדולה, דליגה, כן? מהבנה אחת להבנה שנייה, זה בדרך של דליגה. בלימוד גמרא זה לא בדרך של דליגה, זה בדרך של נתחנות מאוד מאוד מבוררת. זה כמו שאנחנו רואים במשחק שח, כן? שחמט, כן? משחק שח זה כמו שיש חייל וסוס ורץ ומל. שיחקתם פעם שח? זה כל אחד זה משהו אחר. חייל הוא עובד אחד אחד. ובגמרא אנחנו רגילים תמיד לומר שגמרא הסדר בסוגיה זה כמו חייל. מה הכוונה? אתה צריך כל, זה לא דליגה, זה לא איזה הברקות, זה לא רק מתחיל מהברקות, כן? עיקר הניתוח של הסוגיה מתחיל שלב אחד אחרי שלב שני. באמונה זה לא ככה. לא שאמונה אי אפשר ללמוד אותה בדרך הנתחנית, אבל עיקר הציור שצריך לחקק בנפש, עיקר ההכרה הפנימי שצריכה להיבנות, היא צריכה קצת ליכול את התעופה והדליגה. צריך רק קטן את הדבר הזה. מה?
איפה היא לבנת?
קודם כל זה צריך כישרון נפשי כזה. ומתוך שיש כישרון נפשי כזה, אז לאט לאט זה הולך ונבנה. לאט לאט בהעמקה ובקשב הייחודי, סוג של הקשבה מיוחד, שצריך להתלוות ללימוד, וזה צריך גם רגש נפשי מאוד פנימי. לא רגש חושי. אין הרגש פנימי. יש מערכות שלמות באורות הקודש, בחלק א', ששם הרב מסביר את ההבדל משני סוגי הלימודים והכישרונות הנפשיים. לכן...
מה קורה דליגה?
דליגה. זאת אומרת שמי משפט אחד, לא שם קשר, יש קשר. קשר זה קשר בעולמות עליונים. אני אומר לו, שהאופן איך שאתה מסיק, האופן שאתה הולך ומוליד את ההבנה מי המשפט שמסור לך לעולם ששייך, זה באופן של דליגה. זה משהו אחר. מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות. זה משהו מאוד מאוד עליון. אז לאט לאט צריך ללמוד את זה. איך שזה הולך ללמוד. מי ש לומד אמונה. זה לא מתחיל באיזה ספר אתה לומד. זה מתחיל במה אתה לומד מתוך הספר הזה. האם את המחשבה הנגלית. עכשיו, אדם לומד מהר"ל. במהר"ל, למהר"ל יש סוג היגיון מהר"ל. זה הדבר הנפלא במהר"ל. שמי ששוקע באמת במהר"ל, מהר"ל זה עולם. האופן, איך שדברים מסתדרים אחד ביחס לשני. והאופן הנלמד, משפט יוצא ממשפט, זה שר לסדר. שיר זה שייך למידת הדין. זה סדר שלם, אתה מבין? זה משהו. אני אתן לך דוגמה. זה כמו קוריאוגרף. אתה יודע מה זה קוריאוגרף? אחד שהוא מעצב מחול. בסדר? עכשיו, במחול יש איך צד מוביל לצד. תראו לכם רקדן. יש איזה סוג של הדרכה, איזה תנועה תוביל לאיזה תנועה. אתם לא מבינים על מה אני מדבר, כי לא למדתם מחול אף פעם. אני רוצה להגיד לכם שלכל עולם יש שפה. למוזיקה יש שפה. מאיזה תו אפשר יהיה לקפוץ לאיזה תו. אי אפשר מראה במול לזה. זה לא שייך. כן? יש איזה סדר של היגיון של מוסיקה. ואותו דבר בקוריאוגרפיה, במחול. אם הרגל הולכת לשם, אז היא אחר כך תלת על זה, היא לא תלת פתאום למעלה. זה לא שייך. ואם היא הולכת למעלה, זה בגלל שבשפה הזו מופיע, אז אתה רוצה לבטא משהו שונה. וגם בציור יש. עכשיו אני רק אומר, מישהו קוריאוגרף, זה לא אומר, שהוא באמת אחוז בזה. מישהו לא, אחד יכול להיות גם קוריאוגרף, גם צייר, גם אוסף ביצים בלול, יכול להיות הכל, כי הוא לא עושה את שום דבר ברצינות. אבל מי שכל הנפש שלו היא נתונה למחול, זה עולמו, כן? אז אצלו כל תנועה, כן? תראה, כשאני רוצה לקדוח אני מחזיק ככה, כשאני רוצה לרקוד אני לא אחזיק ככה, כי המחול יש לו איזה עומר שהוא צריך לומר, נכון? יש לו איזה עומר עדין, משיכת מכחול, אתה מבין? אם אני רוצה לצייר, אני לא אצייר ככה, אבל אני רוצה לעשות מחול, אני אעשה ככה. לא כל תנועה מתאימה לכל שפה. אתם מבינים מה אני אומר? שאני בא לומר לכם שאמונה וגמרה, כן? זה שתי שפות. איזה משפט יוביל לאיזה משפט? ובאיזה מילה ישתמשו? למשל, בלימוד אמונה, בדברי הרב, בקשה שהרב זה הרבה תורה פנימית, אנחנו פותחים שרון תורה פנימית, יש הרבה מושגים שאני בשפה שלי קורא להם מושגים מגשרים. מה הכוונה? זה מושג שעניינך לרכוב עליו. בואו, אני משתמש בשפה שהיא לגור. אתה צריך לרכוב על המושג הזה כדי לגשת אל מה שמעבר למילה. Okay? תנסה להגיד, רגע, מה זה? איבדת את זה. איבדת את זה. עכשיו, מצד שני, אתה יכול לנסות לרכוב, תטייל אולי בשמיים, אבל לא תלמד הרב, כן? אתה תהיה משייד בעולמות. אתה צריך לעשות, לדעת איך לעשות את זה. יש הרבה מילים ברב שזה נקרא מושגים מגשרים. מה הכוונה? זה גשר. אתה צריך להבין שהמטרה שלך זה לא הגשר, המטרה שלך זה לעבור דרך הגשר למשהו אחר. איפה המשהו אחר הזה נמצא? זה לא כתוב במילה. כן? אתה צריך ללמוד את השפה הזאת. עכשיו, לכל מילה ברב יש כוונה. אתה חושב שאתה משייד בעולמות עניין, ההוד והדר ואחר. אם אתה לא עומד את זה, אתה רואה למה זה מכוון. כן? אבל זה צריך סוג של הקשבה. עכשיו, כשאתה באמת אוכף בזה, זה מאוד מאוד קשה להיות בנפש שהיא גם כזו וגם כזו. זה מאוד קשה. עכשיו, זה לא אומר שאתה לא יכול, אתה צריך לעסוק בכל התורה כולה. קודם כל, יש מצוות ידיעת התורה, שזה לדעת את התורה. ויש מצווה של ללמוד חלקי התורה, גם בלי ידיעת התורה. אדם צריך ללמוד גם גמרא, גם הלכה, גם תנא, גם... אבל פה אנחנו מדברים על מה המרכז. אם העיון הנפשי של האדם, גם לזה הוא שייך, ולמזה הוא מרגיש סוב הנפשי, הוא עיון אמוני, אז יש פסקות ברב שמסבירות מה צריך להיות סדר הלימוד בהלכה לאדם כזה. יותר דברים קצובים, את הדברים עיון מהיר, כל מיני דברים כאלה, כן? אבל יש אדם שעיקר עולמו, ההיגיון שהוא שייך אליו, זה ההיגיון של רב שימן כזה. היגיון של רב חיים כזה. כן? ההיגיון של רבי עקיבא כזה. זה מה שנותן לו סובע. כן? הוא לומד גם קצת אמונה. קצת שומע שורים הרב חנני, קצת... גם לומד אמונה. אבל זה לא העולם שלו. זה לא הפניות הנפשית שלו. אז כשהרב מדבר פה על צדיקים, שלמים, כפולים ברוחם, אני צריך להבין באיזה גודל מדובר. זה משהו אחר. זה משהו מאוד 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 עליון.
עכשיו
אתה שואל, עכשיו אתה שואל, עכשיו אתה שואל, איך אפשר להזיק את שתי החשבונות? זה באמת מאוד קשה. זה אדם מאוד מיוחד. מאוד מיוחד. שהוא יכול להחזיק את שתי החשבונות. ולהיות, לטייל, ולעבור, לצאת מתלמוד לתלמוד. חז"ל אומרים, על יציאה מתלמוד לתלמוד, אז זה חז"ל אומרים, שקבוצותיו טלטלים שחורות כעורב. כלומר שהוא מרגיש צרות כמו... זה לא פשוט. כשהוא יוצא מתלמוד לתלמוד, מסוג אחד של היגיון, הסוג שני.
כמו גם מי שמתמקצע בדבר אחד ולא בשתיהם, הוא כן עסוק בשתיהם. זה העיקר, זה היה...
בסדר, נכון. אבל
איך הוא עובר בנו?
לא, זה לא קשור. בדיוק, העיון הנפשי שלו, זה באותו דבר שהוא מתמקצע. וכל השאר, זה כמו בערך שאנחנו לומדים אמונה. מה כאן אנחנו לומדים אמונה? אנחנו לומדים אמונה, אנחנו לומדים... רוצה להסביר לכם משהו. בלימוד אמונה יש שני שלבים. שלב אחד, אדם לומד מה כתוב במערל, מה כתוב ברב. שלב שני, זה שהולכת ונבנית לו מחשבה. כל מה שהוא לומד. זה שלב נוסף. לא יודע מתי זה מגיע בישיבה, שהוא ג', ד', ז', ט', לפעמים אדם לומד אמונה, למד. אבל המחשבה שלו, הוא יש לו הרבה אידיעות. המחשבה שלו נשארה מחשבה של חול. מחשבה מאוד מבושנת. זה עוד משהו. המחשבה של האדם. עכשיו, יש אדם שלומד אמונה, לא, הוא עסוק בגמרא. גם לומד אמונה קצת. אבל כשהוא לומד אמונה, הוא לא משקיע בזה עיון נפשי. לכן הוא באמת לא תופס את זה כל כך, זה לא כל כך ממלא אותו. אבל כל אדם מישראל, איזשהו חלק בתורה, צריך למלא אותו. משם הוא צריך להתפרנס. או הלכה, או לא, אגדה, או עיון תלמודי, או בקיאות, לא יודע בדיוק מה. אין יעקב, לא יודע בדיוק.
ולמה זה לא הכי כבר 5 שנים? הרי די בהתחלה רואים מי...
בכלל לא, בכלל לא. זה לא נכון. זה לא נכון מה שאתה אומר. כל אדם צריך כמה שנים להיות שייך באופן שלם לכל התורה.
בסדר, זה שאני שלם באופן שלם לכל התורה, זה לא מה שאני קורא לו ברור לי מה...
בסדר, אחרי זה אדם ברור, לאט לאט, לפעמים מתבר על האדם הכוונה, לא מתבר לו שהוא שייך לאמונה, הוא לא מיואש מגמרה. אז זה לא סימן. זה לא סימן בכלל. הוא אדם לא למד אף פעם אמונה מסוימת, הוא אומר, אני לא מבין מה זה הרב קוק הזה, סימן שייך לגמרה. זה בכלל לא סימן. הוא צריך ללמוד ברצינות. גם זה וגם זה. רגע, וגם שהוא כבר שייך לדבר הזה, צריך אבל שיהיה לו בסיס.
לא, זה אני מסכים.
אז זה בדרך כלל לוקח. אז זה בדרך כלל לוקח, לא יודע כמה זמן. 5 שנים, 6 שנים, 8 שנים, 12 שנים. אנחנו יש לנו זמן. אז אדם, אבל אדם כזה, לא, אני מקווה לומר, הנקודה שלי זה לא שאתה, זה... השאלה אם הוא עושה צבא באמצע, לא הולך איזה לעבוד, אבל השאלה באיזה תחום בתורה הוא התמקצע, מה? הוא שייך לתורה, שער הדבר הזה.
מה, אתה לא יכול להתמקצע רק באמונה?
מה הכוונה להתמקצע? הוא לומד. לומד גמרא קצת וזה, אבל עיקר לסוכו ביום זה באמונה. אני מכיר כמה רבנים כאלה. חשובים עשו. מאוד. לא שהם לומדים הרבה גמרא. אבל זה עיקר עניין המחשב, זה לא העיון של רב חיים, זה לא עיקר עניין המחשב. הם שתים בעומק אמונה, אתה שומע, זה משהו אחר. אתה בא לתאר סוגיה, אתה לא תתאר אותה, סוגיה בגלל, אתה לא תאר אותה עם השפה של הרב עודד, נכון? השפה של הרב עודד מתאימה לעולמות עליונים, לעולמות פנימיים, כשאתה בא לתאר משהו פנימי. למרות שיש, תקראו שיחות של הרב עודד, זה יותר כמה שיש משהו, תראו שזה ממש, יש תוואי מדויק. בשיחות ליום כיפור וזה, תראו ממש עובר על סדר העבודה, אבל זה מתוך משהו מאוד עליון. מי שזה זר לו, חושב שהרב עודד כזה מדבר על אותו דבר. כן? כי זה נשמע לו, אנחנו תמילים, משהו. ומי שקורא את השיחות, כמו ששומע אחרי, כן? יש אדם קשה לו לשמוע, יקרא את השיחה, יראה שיש פה תוואי מדויק. אלא זה, זה דיוק של טייסים. זה לא דיוק במכוניות, איך אתה נוסע? יש את התמרורים, ושמיים איך אתה נוסע? ותבוא לכם. כן. מי רצה פה? כן.
למה אבל את הדברים האחרים של ה... נגיד, גולד באמונה, אתה מנזה צריך עם זה אשר לעצמי של נגלבה?
כן. אני אומר שהוא למד הרבה שנים נגלה, ואז יש מסע יחיד למסור את הנפש או משהו. הרב כותב, יש פסקה בהרפלי תואר, שהרב כותב שאדם צריך ללמוד, אדם צריך ללמוד בישיבה. להיות נאמן לרוחו צריך אומץ לב מאוד גדול. נגיד אדם, הוא למד 6 שנים, עכשיו הוא צריך אומץ לב מאוד גדול כדי להשקיע במשהו נאמן לרוח. צריך אומץ לב. כי לפעמים אתה בציבור, אתה שלך למהלך הציבורי. טוב. ישנם אומנם צדיקים שלמים כפולים ברוח, שהם מעוטרים בשני הכתרים, הנגלה והנסתר. אבל בהם ישנם גם כן מדרגות. יש שגם אצלם הכתרים הללו הם קצת סותרים זה את זה. קצת מקטרגים זה על זה. ומכל מקום, בכוח הגדול של אור קודשם, מתינים שלום ביניהם. מצליחים לחיות בשתי עולמות, אבל שתי עולמות האלה עדיין לא ממוזגים. ויש שהכתרים מושלמים בחיבור הגון, עד שאין שום קטגוריה. זה כל כך משלים אחד את השני, שזה כל כך מלא. השלום העצמי הוא מנת חלקיו. כלומר, זה לא, יש שלום שזה לא שלום עצמי. זה שלום שהוא הפסקת לוחמה. ויש שלום, הכוונה, זה כשכל הגילוי של הופעת שתי עולמות הללו זה לגלות את השלום. כמו שחזן אומרים ששלום זה שמו של הקדוש ברוך הוא. במקום שמתגלה, ששתי עולמות שייכים לשתי הגיונות, כל כך מתאימים ביניהם ומתייחסים לזה, שם מתגלה אלוקים. כמו שאנחנו לומדים, שאיפה שמתגלה שלום בניגודים, שם נמצא אלוקים, בשלום. העולם שלנו זה עולם שהכלי שאלוקים מתגלה דרכו, זה השלום. לכן, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו ככאלה, שזוג למשל נשוי שבונה בית, זה איש ואישה, ולא האיש וחברות השלום. למרות, שאיש וחברות יכולים הרבה יותר להתאים ביניהם. Okay? איש ואישה יש ביניהם הרבה ניגודים. הרבה ניגודים. האישה מתבוננת על האיש מתוך עולמה, לא מבינה אותו בכלל. לא מבינה. והאיש מתבונה על אשתו מתוך עולמו, לא מבין אותה עוד יותר בכלל. לא מבין. לא מבין למה היא כל הזמן מדברת בטלפון, והוא לא מבין, והיא לא מבינה למה הוא כזה בטלן ולא זה. עכשיו להיות אחד כזה שמצליחים משתי העולמות לבנות אחד, זה העבודה. שלום בית זה לא... שלום בית זה המשימה, שיש שלום, כמו ש... אני אומר את זה כאן, שיש שלום עצמי, זה שמו של הקדוש הוא שלום. אתם יודעים שנאמן מותר להגיד בבית הכיסא, אבל שלום אי אפשר, אומרת הגמרא בשבת. שלום זה שם השם. טוב, ישנם, אז זה, יש צדיקים שהכתרים קצת מקטרגים זה, אין זה עם זה, ויש מושלמים בחיבור הגון, ויש שלא רק שלום מופיע בין הכתרים, אלא אחד. שנם צדיקים מוכפלים העולים על כל השקבע ייחדו את הכתרים עד שאין נופל בהם גם שם של חיבור. והנגלה ונסתר נעשה דבר אחד ממש. הם, על מי זה מדובר בו תראו, הם אינם פוגמים בנסיעת שתי החיות. יעקב אבינו שנסע שתי החיות. בדרך כלל אישה אל אחותה לא תקרא ליצור. אדם לא יכול לשאת שתי החיות. שתי החיות שנשאו אותם זה רחל ולאה, שהן שייכות לשתי עולמות, אלמא דאתגליה ואלמא דאתקסיה. כל אחת מן הנשים הללו זה עולם, זה לא חלק מעולם, זה עולם שלם. ושתי החיות, לשאת שתי החיות זה רק יעקב יכל. הם אינם פוגמים בנסיעת שתי החיות, אלמא דאתגליה ואלמא דאתקסיה, רחל ולאה, כי אינם אצלם שני תכנים, אינם אצלם שני גופים שיד הקנאה יכולה לשלוט בהם, ותקנה רחל באחותה, אלא פרצוף אחד יסודי מקורי, שהחמדה המוגבלת הגלויה באדירות כל מרומי קודשה, והחמדה הצילית הבלתי גבולית הגנוזה וכמוסה לעד מתבלטות בו ומתואמות בקרבו בהתאמה אחדודית אשר הוא מחוללה. ואת יוסף ואת יהודה נעשים עץ אחד. עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו. אני אומר ככה, בשלב הראשון צריך לדעת, פה מדובר, אנחנו עומדים פה על מדרגות מאוד מאוד גבוהות, צריך לדעת ככה, בשלב הראשון אדם חי עם הקטגוריה, צריך להיות מסוגל לחיות וללמוד גם דברים שאדם לא מרגיש שייכות אליהם. זה השלב הראשון. השלב השני, אחת מהבעיות הגדולות של אדם שהוא לומד תורה, אבל לשום חלק בתורה הוא לא מתקשר באמת. ואז הוא חושב שהתורה לא מתאימה לו. זה הכל מתחיל מזה שהוא לא התקשר אותו חלק, לאותו היגיון שהוא שלח לשייך אליו באמת. יש שני שלבים בלימוד. שלב אחד, גם לומד בסדר הישיבתי. בסדר הישיבתי, בכל עוד משייך אותו להכל. שלב שני בלימוד זה שלב שבו כבר אדם כובש לו את דרכו המיוחדת לו, וזה הרבה מתוך הקשבה למה שאני בו חפץ, וזה צריך להיות בגדלות ובהתקשרות ובבירור. זה דבר מאוד חשוב. טוב, זה ביחס אנשים פרטיים. אנחנו בפסקה שלנו לומדים על מהלך כלל ישראלי שמתחדש בבתי המדרשות בארץ ישראל בזמן התחייה. אנחנו נתחיל פה. הולכת כל מה שאורו של משיח בעמוד צדיק שורה ראשונה, כל מה שאורו של משיח הולך ומתקרב. דיברנו על זה שבוע שעבר, מה זה אורו של משיח. ושורשי הנשמות מתבשמים, כי נכון שהנשמות בגילויים לא תמיד הן מופיעות בצורה כל כך נעלה, זה לא משנה. המהלך שהרב ידבר עליו הוא מהלך של התבשמות, כלומר התעלות של שורשי הנשמות. הנשמות היום בשורשן מתאימות להסברות כאלה ולמפגש יותר שלם של תורה, גם של הסברות בהלכה שהן הולכות ומתאימות לגדלות של אמונה, וגם הסברות של אמונה שהן יותר מוסברות ומומשלות ומובאות בדוגמאות שיכולות להיות מובנות גם לאנשים ששייכים יותר לעולם הנגלה. הולכת ההערה של רזי תורה ומתגלה ומתבלטת יותר. זה השלב שהפנים הולך ומתלבש בהסברות יותר גלויות. לפי גילוי זה הולכים העניינים הגלויים ומתעצלים יותר ויותר ונתקרים לצד הרזיות. תכף נראה מה זה. אז הרב אומר כך, ההסברות המתחדשות בדרכה של תורה הנגלית. הסברנו שבוע שעבר שאנחנו היום לומדים בעיון לא כמו שלמדו לפני 300 ו-400 שנה. היום אנחנו לומדים, העיון שלנו הוא עיון ששייך לערך המיוחד של הדור הזה, שהולך ומתקרב יותר ויותר לאיחוד שמשנלות, לא בגלל שלומדים פה תורת ארץ ישראל או מה שקוראים תורת ארץ ישראל בכל מיני ישיבות. בכלל אנחנו לומדים גמרא עיון כמו שלומדים גמרא עיון, אבל ההסברות שלנו זה הסברות יותר כוללות, לא בגלל שאנחנו לומדים גמרא ונסים לומר מה ההסברה הרוחנית בתוך הגמרא. לא, אנחנו מסבירים גמרא על פי גמרא, כמו שקיימן על מחתם סופר שנגלה ונסתר זה כלאיים, כל אחד לבדו זה טוב, כשאתה מנסה ללמוד נגלה על פי נסתר או נסתר על פי נגלה זה לא טוב.
כולם שיש שיטות שזה כן?
לא יודע מה זה, השיטות שאנחנו שייכים אליהן.
תבין מה שהרב הביא פה מדרגה כזאת?
לא, זה לא שייך, תכף אנחנו נראה את זה באורות הקודש א', הייחוד זה בנפש, שלב שבו זה מתאחד בתורה זה מאוד מאוד עליון. אנחנו לא מדברים על המדרגות הללו, אנחנו מדברים על זה. כשהרב מדבר שההסברות המתחדשות בדרכה של תורה, הרב מדבר שזה שאנחנו לומדים תורה, אנחנו לומדים סוגיה, ואנחנו עכשיו מנסים לבאר, רגע, מה הנושא הכללי שהסוגיה מבארת אותו, לנסות לתפוס את הסוגיה לא דרך פרטים אלא דרך הנקודה הכללית שהולכת ומתבארת דרך הפרטים. זה הסברות שמתחדשות במה שנקרא שיעורי ראשי הישיבות. יש שיעורים כאלה של רב שמעון, ויש שיעורים כאלה של רב חיים, ויש כאלה, לא משנה, והרב מרדכי, ועוד כמה הסברות כאלה, וכל מיני. זה מהלך של לימודי. הרב אומר, דע לך, כשאנחנו מסתכלים היום בהתפתחות של הישיבות, אנחנו רואים שיש הסברות בלימוד שהן עסוקות יותר לתפוס את הנקודה הכללית, ועל פי זה לבאר את הפרטים. זה הסברות שיש בתוכן נקודה פנימית של התקרבות להרחבה הרדנית של רוחבון הנשא לבינה העליונה. כי בלימוד פנימי תמיד אנחנו נבקשים רוחב עצום שהמון המון פרטים כלולים בו ומגלים אותו. זה אנחנו סגים באמונה, נכון? אנחנו סגים דברים מאוד מאוד עליונים שהרבה מאוד תופעות הן תולדה שלהם, ולאט לאט גם ההסברות בלימוד נגלה נעשות שייכות לזה. אנחנו מנסים, איך אנחנו לומדים סוגיה? לא יודע, כל אחד לומד סוגיה כשהוא לומד, אבל איך אנחנו מנסים? אנחנו מנסים לבאר איזה יסוד עיקרי שאנחנו מתבאר דרך השיטות השונות, okay? ואז אנחנו מנסים. אז כל הדברים הנפלאים הללו זה הסברות שהם תמיד הם היו אצל תלמידי חמים, אבל הן הולכות ומשתרשות היום בהרחבה אצל הלומדים, אצל תלמידים. סוגיה היום כבר לא בנויה, okay? זה לא רק הסוגיה הזו שעוסקת בפרטים, זה גם הסוגיה הכללית שאנחנו עוסקים, כמו שאנחנו עונים פרשת שבוע, או שאנחנו יודעים, אנחנו לא עושים לבאר מילה או פסוק, אלא עניין, פרשייה, כן? כמו שאנחנו לומדים, עניין כללי שאנחנו עוסקים והמון מדרשים כדי לבאר את העניין הכללי העולה מתוכם. זה הסברות נגלות, שהן הולכות ומתקרמות לנקודה הפנימית של רחובות הנער של הבינה העליונה. נכון, תדע. אני אומר ככה, היום הכוונה, במאה השנה האחרונות, התחדשה דרך חדשה בלימוד נגלה. זה איך לומדים גמרא ואיך לומדים פרשת שבוע ובלימוד. בלימוד נגלה. מה הנקודה שהתחדשה? באופן כללי אומר הרב, הנקודה שהתחדשה זה הולך ונעשה דומה קצת לאופן איך שלומדים אמונה. באיזה מובן? במובן שהסוגיה היא כבר לא אוסף שפרטים שפרט רק מוביל לפרט, אלא ניסיון ללמוד את כל הפרטים מתוך כמבארים איזה נקודה אחת כללית. למשל, אנחנו עוסקים עכשיו בשאלה, נגיד, כולם עומדים בפרק שלי, כן? אז אנחנו מתוך פרק שני יכולים ללמוד רגע, מתוך הסוגיות, מה זה עדות בשטר? לא רק מה הכוונה ברש"י הזה.
איך לומדים? אז לומדים אותו דבר תמיד, כאילו, כמו פעם, אבל לאן מגיעים זה?
לא, זה גם סוג אחר של היגיון.
אבל אתה
חלק עם דרך הפרטים. ודאי, ודאי, אני לא אומר שאנחנו נוטשים את הפרטים, אנחנו לא אומרים. מה זה עדות בשטר? זה זיווג תפארת ומלכות.
אבל הכלל של הסוגיה שחורסת כל הסוגיה, ואז הוא מתפרד בין הראשונים לכל מיני ניואנסים שונים, חייב להתחיל דרך, כאילו,
ודאי, הרב לא אומר שאנחנו לא מתחילים דרך הפרטים. אנחנו מתחילים דרך הפרטים. אבל הנקודה שאנחנו באים להסביר, זה איזה נקודה יותר כוללת. למה אנחנו מחפשים את המושג הכולל? כי לאט לאט פה מדובר על משהו, מהלך מאוד איטי, שלא הוא מתרחש בישיבות במשך עשרות שנים, דרך הרבה ראשי ישיבות ודרך כל מיני סוגי תלמידים, שלאט לאט הוא בונה איזו התבוננות כזאת, בונה איזו התבוננות כזאת כללית יותר. יש תגיד, רגע, איך הרש"י הזה מסתדר עם התוספות הזה? אנחנו כמעט ולא פוגשים, לא ברשב"א ולא בריטב"א ולא ברבי עקיבא איגר, כן, התבוננות כללית על הסוגיה בשאלה, אז מה זה עדות בשטר? כמעט לא פוגשים את זה. למה? זה שייך לאוצר התורה שהולך ונבנה במהלך הדורות, והולך ומתגלה אחר כך בספרו של רב דוד כהן בשאלה מה זה עדות בשטר. רב דוד כהן של חברון. יפה, יפה. ראש ישיבת חברון. יש לו ספר, עדות בשטר. ספר. מאיפה הוא לקח את זה? לקחת עם הסוגיות. מה הוא אומר? רשב"א. מה? כחול, כן. או יש ספר, לא משנה, יש ספר עדות, רוב וקרוב, דיני רוב, זה דין כלי. אז מה זה רוב? או יש עוד יותר, יש ספרים, אולי אתם לא יודעים אם אתם מכירים אותם, של עמידות לחקר ההלכה, הוא עיון בלומדות. אתם מכירים את הספרים האלה? אתם לא מכירים בכלל את הספרים האלה. ספרים עמידות לחקר ההלכה זה ספרים של הרב עמיאל. הרב עמיאל היה רב וראשי בתל אביב. זה ספר שמלמד איך עשרות סוגיות בנויות על סוג כזה של היגיון, סוג מסוים של היגיון. זה עמידות לחקר ההלכה, כל מיני הכרעות. למה אני אומר את זה? כי יש לנסות לראות מהם דפוסי החשיבה שהובילו להבנה מה זה עדות בשטר וכו'. לא משנה, אני רק בא לומר שזה דרך שלמה של שנעשית, זה לא נעשה בישיבה אחת, לא בקו ולא בריבוע ולא בעיגול, זה נעשה במשך עשרות שנים, עשרות שנים בהיקף שלם של ישיבות דרך רב חיים ורב שימן והנציב והרב קוק והרב וכל אלה זיכרונם לברכה ייבדלו לחיים ארוכים רבנים היום זה משהו אחר.
אבל
אני מתכוון לשיטה
שיש
סוגיות,
יותר
סם
של סוגיות ושל שיעורים מאשר חידושים.
כן, פרטני. עכשיו, רבי משה צודק, אנחנו לא מבטרים, אנחנו לא אומרים, טוב, מה זה ידעו משטר, אנחנו עושים הכל דרך רשי, דרך תוספות. אבל הנקודה שאנחנו מחפשים להסביר בסוגיה זה נקודה יותר כללית. בסדר? זה מובן? אז הרב אומר, הנה, אני רואה בזה. זה שייך לביסום הנשמות. זה שייך להערת הראש המשיח.
אבל גם הם רצו סך הכל שיצלם איזה רעיון כללי, לא רק ניסו להסביר
גדולי התורה. תמיד גדולי התורה, אנחנו מדברים על המהלך הכללי של הלימוד. אנחנו לא מוצאים את זה ברבי עקיבא, אנחנו מוצאים ברבי עקיבא קושייה על רש"י או קושייה על הראש מיתוס.
יש לו שיטה מה זה שטר והוא חורז אותם.
כן, אבל אנחנו צריכים לגלות מה זה השיטה הזאת. הוא רבי עקיבא ידע מה זה שטר. אנחנו צריכים לגלל חומר זה רבי עקיבא כבר שייך קצת להערה הזאת. כן,
אפשר להעריד בה. למה אתה לא
שייך? אדם, אנחנו צריכים לדעת, זה הוא לא אמר. טוב, אני חושב ששטר זה כך.
זאת אומרת, הוא למד ככה ולא כתב ככה?
לא. מה אתה מתכוון? הוא גם יכול שגם למד אחרת. הריטב"א למד אחרת, והרשב"א למד אחרת. יש מהלך כללי של לימוד. הריטב"א בא לבאר מה הפירוש של הרש"י. מה הפירוש של רבי מאיר, נכון? ודרך זה הוא שתל נקודות מה זה שטר.
זה באמונה זה הפוך.
אבל רב חיים דרך בעוברם הוא עוסקה מה זה עדות, מה זה עדות בשטר. אז זה כבר מופיע פה איזה רעיון כללי.
ואני נראה לך שהוא תן לי ללמוד איך שלמד הריד בה.
מה?
דווקא בגלל התקופה של משטרה בזמן הזמן הלימוד צריך להשתנות?
לא, לא אומר לימוד צריך להשתנות. אנחנו בכל מקרה, איך אנחנו לומדים? אנחנו יש לנו משהו ברש"י, אנחנו מנסים ללמוד אותו, הריד אומר ככה, רש"י אומר ככה, ראש אומר ככה. שאלה רק לאן תגיע, כמו שאומר תדע. לא, זה מובן, מה שאנחנו אומרים.
השאלה אתה צריך להגיע לזה, או שמספיק
לזה. אתה לא צריך להגיע לזה, אתה צריך, זה לא אונס. לא אונסים את הלימוד. זה מהלך שאני משייכים אליה, ואז לאט לאט זה מתברר. לא אונסים את הלימוד. לאט לאט אדם מתרגל לצורת חשיבה כזו, ולאט לאט הוא לומד. הבסיס לכל, קודם כל, זה לדעת טוב מה כתוב. אדם לא יודע טוב מה כתוב, אין בכלל מה לדבר. ככה אנחנו קיים עלינו. טוב לדעת מה כתוב. לדעת מה כתוב זה לדעת טוב את הגפתים הראשונים. ולאט לאט כשאדם מתרגל בלימוד זה מעליו הולך וצומח בסוגיות, הוא לא עונס את זה. לא יודע, תלמידי חכמים מי הם אלה שמעבדים, מצמיחים את המדרגות החדשות הללו? תלמידי חכמים יקרי דעה, הם עובדים בזה את השדה אשר ברכו השם ומתקרבים בזה לאור הגאולה שהוא תלמוד ירושלמי העומד לעומת התמורה שהוא תלמוד הבבלי. מה שאנחנו עומדים תלמוד הבבלי, הסדר הזה שתלמוד הבבלי כמו שאנחנו מכירים אותו, זה נקרא תמורה. מה זה תמורה? זה המירו את הדבר האותנטי בדבר, החשיכו אותו, גנזו את האור בתוך סבכי החשיכה. זה כמו אדם שהולך בעיר מאוד מאוד מסוברת בחשיכה, זה קצת מגשש, אבל יש נדלק האור, פתאום אתה רואה משהו אחר, מבריק הברק. אז זה ההבדל בין הירושלמי לבין הבבלי. אנחנו היום לומדים ירושלמי, אנחנו לא לומדים ירושלמי, מי שלומד ירושלמי שובר את השם, הוא לא יודע בכלל איך ללכת שם. okay? זה משהו אחר, זה כמו לטוס דרך מעוף ציפור. אז הזוהר כותב שהירושלמי זה נקרא אור גאולה, ובבלי זה נקרא אור תמורה, זה להמיר את האור האמיתי באור חשוך. כן, כתבו, ית וארה בני בבל זה ית וארה דמחשכן, יושבי ארץ החושך. זה חשוך, האור חשוך. אז אתה מנסה להטוות לך, אין לך אור. אין לך אור, אז אתה לא יודע איך ללכת. אז אתה מנסה לקבץ מהדרך הפרטי, הצלחת להבין משהו. אבל אם אדם מגיע עם אור הגאולה, עם אורו של ירושלמי, אז הדרך הייתה הפורה, הוא היה מתחיל מן הכללים אל הפרטים, אנחנו הולכים מהפרטים אל הכללים. הוא היה מתחיל מן הכללים אל הפרטים. זה בכלל היה משהו אחר. כאן צריך ללמוד איגרת קוף ג', במקום ללמוד איגרת קוף ג', ללמד את זה. אבל מה אנחנו לומדים בבלי?
אנחנו מאירים את הבבלי אז?
כן, מעט לאט, אבל אנחנו לומדים עדיין בבלי. כל מה שאנחנו לומדים זה חושך עדיין לעומת שאנשים ילמדו עם אור רוח הקודש ואור הנבואה. אבל אתה רואה למשל בגוהן, ברמב״ם שהרבה פעמים פסק ירושלמי, הגוהן, הרב, אתה רואה סדר למושלם, זה לא כמו סדר למושלם, הם למדו בפשטות. כשאתה קורא הרב, תשובות של הרב, או אתה קורא דברים של הגאון, אתה רואה, למדו בפשטות, בפשיטות הסוגיה. אנחנו מתפלפלים וקשה לנו, ובאמת קשה לנו. אבל הם ככה ריחפו מעל. זה משהו מיוחד. דרך הסברות הפשוטות. באחרית הימים, יגלה אור השם, ויתקרב הסגנון של ההלכות המאוששות עם האגדות דחקלת הפורים קדישין. מתי זה יתגלה? במועד קץ המגולה, שהוא שיבת ישראל לארץ ישראל ולאחיותה בבניין מעשי, כמו שכתוב בפסוק ביחזקאל, ואתם הרי ישראל פרייכם תיתנו וענפיכם תיסו להאמין ישראל כי קרבו לבוא. שתכונתו, מהי תכונתו של הקץ המגולה? תכונתו בנפשות, קיבוץ החתום וסתום, דליבה לפומיה לוגליה, עם הגלוי של עבוד הגשמי. טוב, אולי נראה את זה פעם הבאה כבר. נסיים את ה... פעם הבאה, רבותיי, יום ראשון הבא, זה אומנם יום ראשון של שבת חופשית, אבל... מה?
בעזרת השם ישיר.
בעזרת השם ישיר.